השאלה היא מה אתה עושה ביום שישי. הכותרת למעשה, השאלה אם זה יהיה למעשה. טוב, don't get big ideas. Yet. השאלה הערב היא שאלה פשוטה. האם אתה חייב להתפלל ביום שישי בבוקר? אני לא מדבר על מנחה בערב שבת, כי הנחת היסוד שלי היא שאתה מתפלל מנחה קטנה, וזה סמוך לשקיעה, וכל ההכנות לשבת כבר נעשו. אני מדבר על יום שישי בבוקר, שבה הנחת היסוד שלי היא, לא רק שההכנות לשבת לא נעשו עדיין, אז מתחיל החיוב של ההכנות לשבת. אומר הרמב״ם במקור הראשון, שיש לנו בשבת כמה וכמה...
חיוב מתחיל כבר מיום ראשון.
יפה. כמו יוסף מוקיר שבת, שאצלו זה התחיל לפחות מיום רביעי. ובכל זאת אומר הרמב״ם להלכה שיש לנו כמה וכמה הלכות לגבי שבת, מצוות עשה, שתיים מהם מהתורה, שתיים מדברי סופרים. ואחד ההלכות מדברי סופרים זה ההלכה שנקראת כבוד שבת, וזה ההלכה שאני רוצה שתזכרו הערב, כי זה מה שילווה אותנו בזמן השיעור. מתי מתחילה אותה הלכה של כבוד שבת? איך אתה מכבד את השבת? When does it start from? כבוד שבת. אומר הרמב״ם, אם תסתכלו פה במקור, הוא מדבר על כמה וכמה דברים שאתה עושה לכבוד שבת. אחד מהם זה שאתה רוחת פניו, ידיו ורגליו בחמין. מתי? מתי אתה מתרחץ? בערב שבת. אסור לקבוע מסעודה או משתה בערב שבת. מסדר אדם שולחנו בערב שבת וכולי וכולי. אומר הרמב״ם, כל הדברים האלו שנקראים כבוד שבת אתה עושה בערב שבת. וזה מוביל את הגר"א בהערות שלו על השולחן ערוך להגיד שעונג שבת זה מה שאתה עושה בשבת. הארוחות זה קיום של עונג שבת, השינה בשבת זה קיום של עונג שבת. כבוד שבת, אומר הגר"א, זה בערב שבת. אז איך אתה מכבד את השבת? אתה מתכונן לשבת. אז כבוד שבת זה לא רק ההכנות לשבת שאנחנו צריכים לעשות, כי בשבת אנחנו קצת תקועים. אנחנו לא יכולים לבשל, אנחנו לא יכולים להתרחץ, אז לכן בוא נעשה את זה ביום שישי כדי שלא נהיה תקועים. אנחנו לא מדברים על הדבר הזה, אנחנו מדברים על כך שיש מצווה לפני עצמה להתכונן לשבת. עד כדי כך שיש מצווה כזאת להתכונן לשבת, שאם תסתכלו במקור הבא, תראו עד כמה זה מצווה. אומרת הגמרא בברכות, שלפני שאתה מתפלל בבוקר, מה מותר לך לעשות? טוב, דוב חושב, אז זה בעיה. אומר הגמרא בברכות, אסור לו לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, שנאמר צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. ככה פוסק כל הפוסקים, אבל ציטטתי פה את הרמב״ם, אסור לו לאדם שיתאום כלום ושיעשה מלאכה מאחר שיעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפילת שחרי. נכון? אסור לעשות כלום לפני שאתה מתפלל. מה קורה ביום שישי? ביום שישי אתה קם בבוקר ופתאום יש עליך מצווה שנקראת מה? איך המצווה נקראת? כבוד שבת. אומר השולחן ערוך, ישכים בבוקר ביום שישי להכין צורכי שבת. מעניין שהוא אומר אתה צריך להשכים בבוקר מוקדם כדי להכין צורכי שבת, ואומר אפילו אם יש לו כמה עבדים צריך להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת. כלומר זה לא רק שיהיה לך אוכל בשבת, יש מצווה עצמאית בכבוד שבת. It's not just that you have to get ready for Shabbos, because if not, you're not going to have anything to eat. There's an actual independent mitzvah to do these things on Erev Shabbos. So even if everything is ready, you should do something. אפילו אם הכל מוכן... אפילו אם הכל מוכן... אפילו אם הכל מוכן... אפשר בהחלט ובתמים, אפילו אם הכל מוכן צריך לעשות משהו לכבוד שבת. וכידוע לכולם, הגמרא בקידושין דף מ"א, השולחן ערוך מצטט את הגמרא הזאת, אומרת על כל האמוראים שכל אחד הכין משהו במטבח לשבת. זה מצווה עצמאית שנקראת כבוד שבת, וזה ביום שישי בבוקר. לכן אומר המשנה ברורה, היתר בלתי רגיל, שאם באמת מוקדם בבוקר יש את החלות הכי טובות במכולת, ואתה ולא יהיה לך את החלות האלו אחרי המניין המאוחר, מה אומר המשנה ברורה? מותר לך לקנות את החלות, אוי ואבוי, לפני התפילה ביום שישי. למה? כי אתה לא עוסק בצורכך, אלא אתה עוסק פה בצורכי שמיים. נצטט את המשנה ברורה, ואין זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפציו קודם שיתפלל, שזו חפצי שמיים היא. אתה לא מתעסק בחפצך, אתה לא מתעסק בעיסוקים שלך, אתה מתעסק פה במצווה. המצווה נקראת כבוד שבת. אז אנחנו רואים מההקדמה הזאת שביום שישי בבוקר יש עלינו מצווה שנקראת כבוד שבת, עד כדי כך שמותר לעשות את זה אפילו לפני שהתפללת. אז אני רוצה עכשיו שכל השיעור יתעסק במה שהמשנה ברורה הפסיק. כאן נגמר המשנה ברורה. אני רוצה עכשיו לשאול את השאלה שהוא לא שאל. אם באמת זה מצווה ביום שישי בבוקר לעשות הכל לכבוד שבת, אז יש לנו הלכה מעניינת לגבי מצוות. מה קורה אם בן אדם מסוים יש עליו שתי מצוות בו זמנית? הוא מתעסק במצווה אחת, ובאותו רגע בדיוק באה אליו מצווה אחרת. אתה קובר מת, ובדיוק הגיע זמן קריאת שמה. זה נקרא עוסק במצווה, פטור מן המצווה. משנה בסוכה אומרת שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אומר רש"י, כל מיני אנשים שעושים כל מיני מצוות, כוח כדי עשיית המצווה, הם פטורים ממצוות סוכה בחג הסוכות. ואומר שם רש"י, ואפילו בשעת חנייתן, כלומר גם שהם לא הולכים בדרך, הם פטורים כי הם עדיין עוסקים במצווה. הגמרא שם לומדת את זה, לא פחות ולא יותר, מפסוקים, לא מסברה, אם אתה עסוק, אז איך תוכל לעסוק בשני דברים בבת אחת, אלא מפסוקים, מנען אמילי, ותנו רבנן, בשבתך בביתך, פרט לעוסק במצווה. אתה חייב לעסוק במצוות, לא יודע מה, בקריאת שמע או בלימוד תורה, בשבתך בביתך, כאשר אתה יושב בבית, אבל לא כאשר אתה עוסק במצווה. ואז הגמרא אומרת, ובלכתך בדרך פרט לחתן. ואני רוצה שתזכרו את שני הדברים האלו, כי יכול מאוד להיות שיהיה קשר ביניהם. אז שני לימודים, לימוד אחד בשבתך בביתך, שאתה יושב בבית, אז אתה חייב במצוות, אבל כאשר אתה עוסק במצווה, אתה לא חייב, במצווה השנייה, ובלכתך בדרך מלמד שאם אתה תרוד, לא במצווה, סתם תרוד, אתה לא חייב לעסוק במצוות, אוקיי? יפה. אז אם העוסק במצווה פטור מן המצווה, ביום שישי בבוקר, אתה קם בבוקר, אתה עוסק בכבוד שבת, אם אתה לא עוסק עדיין, אתה צריך לעסוק, ישכים בבוקר, אז למה אתה חייב להתפלל ביום שישי בבוקר? האם אנחנו חייבים להתפלל ביום שישי בבוקר?
למה שבת?
למה?
כי כל יום שבת זה...
יפה.
עושים דברים, מצוות, משהו...
אותו שאלה, הפוכה. עונג שבת זה בשבת, נכון? אז אם אתה קם מוקדם בבוקר להתפלל, מבחינתנו 8 בבוקר זה מוקדם, אז אתה מבטל את מצוות עונג שבת. אלא אם תגיד שתפילה בשבת זה חלק מהעונג שלך. אם יש יהודי שיגיד את זה, הוא יראה מאוד טוב. אבל לא בטוח שיגיש ככה.
אם אתה תכוון שעון מעורר, כי עוסק במצוות פטור מן
זה. נכון, זה נכון. אז השאלה שנשאלת היא, האם באמת מי שעוסק במצוות כבוד שבת, או בשבת עצמה עונג שבת, אתם צודקים, האם הוא חייב להתפלל? אז אני מנסה היום להביא את הדוגמה של יום שישי, אבל אפשר להביא את הדוגמה גם בשבת עצמה. אז בוא נראה. העוסק במצווה פטור מן המצווה. הגמרא לומדת זה לא פחות ולא יותר מפסוקים, אז יכול להיות שזה אפילו כלל מדאורייתא. אז איך יכול להיות שביום שישי בבוקר אנחנו מתפללים? יכול להיות שאנחנו לא צריכים להתפלל.
זה עוד פעם, זה יותר חזק בשבת. אם אני יושב, אם אני אוכל ויושב, אז אני לא, אולי זה עונג לי, אז למה אני צריך לעשות ברכת המזון? או למה אני צריך לעשות קרישמה? אם אני ישן, אני הולך במיטה שלי לישון, זה עונג שבת.
אותו שאלה.
אז למה אני צריך לעשות קרית שמה?
אני חושב שאתה צודק, זה אותו שאלה. אותו שאלה. יפה. כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו ניקח בחשבון הערב שלושה אלמנטים שונים. אנחנו צריכים לראות את השאלה הזאת משלושה היבטים שונים. ההיבט הראשון הוא ההיבט שאנחנו עכשיו נתעסק בה, ואז בסוף השיעור נראה עוד שני היבטים. ההיבט הראשון הוא, מה היקף הדין הזה של העוסק במצווה פטור מן המצווה? וליתר דיוק, עד איפה הדברים מגיעים? האם מה שדוב עכשיו אמר, ששמע, אני קם בבוקר, אוכל וישן וכו', אז אני מתענג בשבת, אז למה אני צריך להיפלל בכלל? האם זה מגיע עד כדי כך? או שמה לא? מה היקף הדין? What's the extent of this law? יש לנו שתי גמרות שנראות שחולקות אחד על השנייה בסוגיה הזאת בסוכה. גמרה אחת אומרת שהחתן והשוב ז'וונין וכל בני החופה, דיינו כל מי שמוזמן לשבע ברכות, פטורים מן הסוכה כל שבעה. ביום טוב אסור להתחתן, אז מדובר פה על שבע ברכות. מה איתה אימה? משום דבאי למחדי החתן וכל המוזמנים, סליחה, השוב שבנים וכל המוזמנים לשבע ברכות חייבים לשמח את החתן, ולכן הם פטורים מסוכה. הם עוסקים במצוות שמחה ופטורים מסוכה. אז הגמרא שואלת ארבע מילים, ולכלו בסוכה ולכדו בסוכה, למה הם לא יכולים לאכול בסוכה וגם לשמח את החתן בסוכה? כלומר לעשות שני דברים בבת אחת. הרבה מאיתנו עושים שני דברים בבת אחת, נכון? הגמרא אומרת אין שמחה אלא בחופה, שתכלס טכנית אי אפשר לשמח אותו בסוכה.
היום באמת נוגעים ככה? היית פעם מסעודת שבע ברכות מסוכות בתוך הבית?
אני אף פעם לא ראיתי סעודת שבע ברכות בתוך הבית, אבל פעם אחת בסוכות ביקרתי את הרב ליכטנשטיין ושאלתי אותו האם חתן שיושב בסוכה הוא מקיים שבע ברכות, בעצם זה לא לפי הדין, כי יש מורה מפורשת שאומרת שלא, והוא חשב שזה לא נכון, שזה על פי דין בסדר גמור, והתחיל לדבר על כל הסוגיה הזאת של העוסק במצווה פטור מן המצווה. אני זוכר גם את המילים שלו, יש שתי ערוצים, אני חושב שיש שלושה, אבל הוא אמר שיש שתי ערוצים בעוסק במצווה פטור מן המצווה, והוא חשב שחתן יכול לשבת בסוכה ולעשות שבע ברכות בסוכה. ובכל זאת הגמרא בעצם אומרת כאן שאם אתה יכול לעשות שני דברים בבת אחת, אז תעשה, אז גם תתפלל ואחר כך תאכל בשבת בבוקר או בערב שבת, קודם תתפלל ואחר כך תנקה את הבית, כמו שאפשר לשמח את החתן וגם לאכול בסוכה בו זמנית.
אולי זה למה הם עושים את הקידוש כבר בהפטרה במשך
המשך. אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא, אין ספק שמגיעים לרמות רוחניות מאוד כבירות אחרי ששותים אלכוהול, אבל יחד עם זאת. אבל מול הגמרא הזאת יש גמרא אחרת בסוכה שאומרת, אפשר להגיד ההפך. הגמרא אומרת הולכים בדבר מצווה פטורים בין ביום ובין בלילה. הגמרא אומרת שאם אתה הולך לדבר מצווה בסוכות אתה פטור מן המצווה. אז מדבר, אז הגמרא מביאה סיפור של רב חיסדא לרבא בר אפונה, כי הבי אליל בשבתא דרגלא לברש קלותא הדגגו הקרקא דסורה. כאשר הם הלכו בסוכות לבקר את הרב שלהם, אז היה הליכה ארוכה, בלילה הם לא עשו סוכה, הם ישנו בבית, או בבית של מישהו. ואמרו, אמרינן, אנן שלוחי מצווה אנה ופטורים. כי אנחנו שלוחי מצווה, אנחנו פטורים מסוכה. אנחנו יכולים לבנות עכשיו סוכה, אבל אנחנו פטורים. אז מצד אחד יש לנו גמרא שאומרת, אתה יכול לשמח חתן וכלה, ותעשה את זה בסוכה, תעשה שני דברים בבת אחת. ומצד שני יש לנו את הדוגמה של רב חיסדא ורבא בר אפונה, שלמרות שהם יוכלו לעשות שני דברים בבת אחד, הרי בלילה הם לא הולכים לרב, הם ישנים, הם בחרו לא לעשות את זה, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז כפי מי משתי הגמרות האלו אנחנו פוסקים? ובעצם יש בנושא הזה של העוסק במצווה פטור מן המצווה שלוש תאות בראשונים. שוב, הרב ליכטנשטיין אמר לי שתי ערוצים, הייתי יותר צעיר מהיום, אני לא זוכר את שני הערוצים, אני כן זוכר שהוא אמר את התוספות והר"ן. אני חושב שיש שלושה דעות בנושא הזה. מצד אחד יש את הרייבט, מצד שמאל של הדף הרייבט אומר פשוט מאוד, העוסק במצווה פטור מן המצווה וגמרנו, אתה עוסק בכבוד שבת אתה לא חייב להתפלל. אז יום שישי בבוקר בא, אתה עוסק בכבוד שבת, אתה לא חייב להתפלל. יש לנו את הגמרא הזאת שאומרת שאפשר לעשות שני דברים בבת אחת. אומר הרייבד, הגמרא הזאת לא מדברת על זה, הגמרא הזאת מדברת על כך שהם פטורים מהסוכה בגלל דין מצטער, לא בגלל משהו אחר. כן, זה דין ייחודי, הגמרא הזאת בצד ימין של החתן. אבל בעיקרון, מה שרב חיסדא עשה ורשר בר אפונה עשה, זה בעצם האמת. אתה עוסק במצווה, אתה פטור מן המצווה, לכן דוב, אם תלך עם הרייבד, מה שאמרת לגבי שבת בבוקר, תאכל, תישן, אל תלך להתפלל, לפי הרייבד לפחות, זה נראה נכון. לעומת הרייבד בדיוק בצד השני של המתרס יש לנו את התוספות. התוספות אומר, אם יכולים לקיים שניהם עמי פטורים. אומר התוספות בצורה מאוד ברורה שאם אתה יכול לקיים את שתי הדברים בבת אחת אין שום פטור. לכן בעצם לפי התוספות, אם אתה יכול גם להתפלל ביום שישי וגם להתכונן ולקיים את מצוות כבוד שבת, אתה חייב לעשות את שניהם. לכן באמת הגמרא שאלה, למה אתה לא יכול לשמח חתן וכלה בסוכה? תעשה שני דברים בבת אחת. למה רב חיסא ורב ברב הונא לא בנו סוכה, אני לא יודע. אבל בכל זאת, אומר התוספות, זה בגלל שהם היו תרודים במצוות עלייה לרגל לרב. אבל אם לא היו תרודים, היו יכולים, כל מי שיכול לקיים שני דברים בבת אחת, הוא חייב. ובעצם, התוספות ברייבד מסתכלים על הדין הזה, של עוסק במצווה פטור מן המצווה, בשני עיניים שונות. אומר הרייבד, שזה דין מדאורייתא. לא אכפת לי אם אתה יכול לקיים שניהם או לא. זה הדין, העוסק במצווה פטור מן המצווה. לעומת התוספות שלא מסתכל על זה, מה?
רייבד לא התפלל ביום שישי.
כאן יודע שלא. לדעת התוספות לעומת זאת, התוספות קם ביום שישי ואומר, העוסק במצווה פטור מן המצווה, זה לא דין, זה פטור. אתה יכול להשתמש בפטור, רק אם אתה צריך. אם לא, אז לא. זה לא שיש דין. כל מי שעוסק במצווה לא חייב לעשות את המצווה השנייה. הוא ודאי חייב לעשות את המצווה השנייה, אבל יש לו פטור. אם הוא עוסק במצווה, הוא פטור מן המצווה. אבל זה רק אם הוא יכול לקיים את שניהם בבת אחת. למה זה דומה המחלוקת הזאת? אתם מכירים עוד מחלוקת שדומה למחלוקת הזאת? משהו עם פיקוח נפש? הותרה או תחויה? האם בשבת הותרה או תחויה? אם שבת הותרה, מותר לך לחלל שבת עבור פיקוח נפש, את צריך למעט כמה שניתן בחילול שבת. אבל אם השבת חויה, תהיינו מבחינתך השבת לא קיימת, אתה חייב להתעסק, זה הפוך, סליחה. אם השבת, סליחה, הותרה אומר ששבת זה מותר, כמו הרייבד שאומר עוסק במצווה פטור מן המצווה, זה לא פטור, זה מותר לגמרי. אין לך שום חיוב לקיים את המצווה השנייה, וכאילו המצווה השנייה לא קיימת, כי אתה עכשיו במצווה הזאת. אז ביום שישי אתה בכבוד שבת, מצוות תפילה לא קיימת. לעומת התוספות שאומר שתי המצוות קיימות, יש לך אפשרות לא לקיים את אחד מהם אם אתה עוסק כבר בשנייה. הותרה ותחויה, העוסק במצווה פטור מן המצווה, זה מאוד דומה. אבל בין התוספות לבין הרייבד יש את דעת הר"ן. הר"ן מאוד מתלבט בנושא הזה, ובסופו של דבר, לדעתי לפחות, הר"ן אומר כך: העוסק במצווה פטור מן המצווה, אף על פי שיכול לקיים את שתיהן. הוא אומר כמו הרייבד, אל תוציא את הגמרא מהקשרה. הגמרא אומרת העוסק במצווה פטור מן המצווה, כמו שכתוב. אלא מה? אומר הרייבד בסוף, ומי הוא? מודין הוודאי שכל שאינו צריך לתרוח כלל, אלא כדרכו במצווה ראשונה יכול לצאת ידי שניהם, דבחהי גבנה ודאי יצא ידי שניהם. ומהיות טוב אל יקרא רע. אני חושב שההר"ן אומר שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, אלא אם כן זה לא מפריע לך לקיים את שניהם. כלומר, אתה יכול בשבת בבוקר לקום ולא לבוא להתפלל, להתענג מהשבת, אבל אם זה לא מפריע לך גם להתפלל וגם לאכול חמין וגם לשתות אלכוהול, אז אתה יכול לקיים שניהם. ואז הוא אומר משהו מעניין בסוף, ומהיות טוב אל יקרא רע, שזה יותר מוביל אותי לכיוון של התוספות, שזה פטור ולא לגמרי הותרה, ויותר תחויה. ומהיות טוב אל יקרא רע, זה כאילו הר"ן אומר רק תשתמש בפטור. אוקיי? הר"ן הזה הוא מאוד מעניין, שהוא בעצם אומר שאם זה לא יותר מדי תרחה, תעשה את שניהם. אביא לכם את הדוגמה שעלה לי בראש שהר"ן אמר את זה. נגיד בן אדם באמצע קריאת התורה, הוא מקיים מצווה? הוא לא קורא בתורה, הוא מקשיב לקריאה, אז הוא מקיים את המצווה. בדיוק ברגע הזה נכנס אני, או מבחינתנו מקבץ נדבות לבית הכנסת. ספק אני, ספק לא. לא יודע אם יש לו את האישור מהמועצה או לא. אז הוא נכנס לבית הכנסת באמצע קריאת התורה, שם את היד שלו ככה לפניך. אתה מקשיב לקריאת התורה. תוך כדי שאתה מקשיב, אתה יכול להוציא מהכיס מטבע ולהביא לו? כן. במקרה הזה הר"ן היה אומר, כל שאינו צריך לתרוח כלל, אלא כדרכו במצווה ראשונה, יכול לצאת ידי שניהם, למה לא? תצא ידי חובת שניהם. זה לא תרחה יותר מדי גדולה. אוקיי? נגיד שהיית בבית בסוכות, לא, זה לא דוגמה טובה. זה לא דוגמה טובה, כי אולי אין חובה בכלל להתפלל בסוכה. אבל איזה עוד דוגמה יכול להיות? יום שישי בבוקר אתה יכול לקום ולהתפלל ועדיין להתכונן לשבת ועדיין לא להיות עייף בערב שבת. למה? כי במדינת ישראל יש לנו חופש ביום שישי. אז במקרה כזה אני חושב שהרן היה אומר, כל שאינו צריך לתרוח כלל אלא כדרכו במצווה ראשונה יכול לצאת ידי שניהם, גם תתפלל וגם תתכונן לשבת. החלות לא מגמורות אחרי המניין המאוחר, עדיין הספונג'ה יכול להיעשות בשעה 9, 10, 11 בבוקר, אפשר לעשות פוליש לרעיתים ב-12 בצהריים. אתה יכול בלי לתרוח הרבה לעשות את שניהם. לעומת זאת, לדעת הרן, אם באמת זה תרחה לקיים את שני המצוות יחד, יגיד הרן שלא צריך. אתה עכשיו נגיד באמצע קיום מצוות שמחת חתן וכלה, אתה בחתונה רוקד ואין שם מניין, מגיע הזמן קריאת שמע של ערבית ואתה יודע שאתה תפספס את המניין האחרון. יכול להיות במקרה הזה, אומר הרן, העוסק במצווה פתום מן הצעת, אתה לא חייב להתפלל ערבית. כן? אחרי החתונה יהיה לך אולי חובת קריאת שמע, לא יודע מה, שאלה אם זה אחרי חצות, מור, לא. אבל במקרה הזה זה באמת תרחה לצאת ולחזור. לעומת זאת, אם אתה נמצא במקום שבה זה לא תרחה יותר מדי גדולה, אז למה לא? אתה יכול לקיים את שניהם. אז יש לנו שלוש תיאות בראשונים. הרייבד אומר שאתה פטור לגמרי, התוספות אומר אתה אף פעם לא פטור, אלא אם כן בלתי אפשרי לקיים את שניהם, והרן הוא באיזשהו מקום באמצע אומר שאתה פטור, אלא אם כן זה לא תרחה יותר גדולה. מה אנחנו פוסקים להלכה במקרה הזה? מתפללים בשבת בבוקר או לא? תלוי מי. כל שלושת הדיות מובאים להלכה. מצד אחד הטור פוסק כמו התוספות, שרק אם אתה לא יכול לקיים את שניהם, אתה פטור. אבל אומר הטור שבסופו של דבר, אם אתה יכול כן לקיים את שניהם, אתה חייב לקיים את שניהם. ככה פוסק הטור בדיוק כמו התוספות. לעומת זאת, הרמב״ם רק מביא את ההלכה הזאת, שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה. מדייק המגיד משנה, שלפי זה, הוא אומר, יש מי שאומר שאם אתה יכול לקיים את שניהם, תקיים את שניהם. אבל הוא אומר, לא משמע כן מדברי הגאונים, ולא מדברי רבינו, שסתם וכתב למעלה שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. אז הביום אגיד מישנה מדייק מהרמב״ם שהוא פסק להלכה כמו הרייבת. זה מעניין, הרמב״ם פסק כמו הרייבת. זה לא בדיוק נכון כרונולוגית, אבל הרמב״ם חושב כרייבת, שבאמת פסק במצווה פטור מן המצווה זה דין, זה הותרה, אתה לא חייב בכלל להתעסק במצווה השנייה. אז צריך לשאול את הרמב״ם האם הוא מתפלל ביום שישי בבוקר. הטור ודאי יתפלל ביום שישי בבוקר. הרמה לעומת זאת לא פוסק כמו זה או כמו זה, הרמה פוסק כמו דעת הרן, שאם זה לא תרחה יותר מדי גדולה, תעשה את שניהם. הדוגמה שהוא מביא הוא דוגמה מעניינת. נגיד שאתה סופר, ואתה כותב תפילין ומזוזות. אתה עוסק במצווה. כן? אז אומר השולחן ערוך, כל האנשים האלו עוסקים במלאכת שמיים, פטורים מהנחת תפילין כל היום, זולת בשעה קריאת שמע. אומר הרמה שבסופו של יום, אם לא צריך לתרוח הרבה, אתה יכול לעשות את שניהם בלי תורח, יעשה שתיהן. שים לב, הוא לא אמר לעשות, אם אתה יכול לעשות שתיהן תעשה, הוא אמר מה? אם אתה יכול לעשות את שתיהן כאחד בלא תורח, דהיינו כמו מי? כמו דעת הרן, רק אם אין תרחה. אז כל הדעות האלו מובאים להלכה. שלושת הערוצים שראינו בנושא של עוסק במצווה פטור מן המצווה, אנחנו רואים אותם להלכה, ובאמת הביאור הלכה על דברי הרמה אומר את מה שהרן אמר, דמהיות טוב על יקרי רע, כן כתב הרן שם, וכו' וכו'. אז בסופו של יום, אם אנחנו מתפללים ביום שישי, לדעת הטור, ודאי שכן, אתה יכול לקיים את שתיהן. בדיוק של המגיד משנה ברמב״ם, לא. ולדעת הרמה, אם זה לא תרחה יותר מדי גדולה, אז אתה יכול לעשות את שניהן. מתי הרמה הזה יהיה רלוונטי? נגיד בן אדם, אני לא יודע מה קרה, קם מאוד מאוחר ביום שישי, וזה יום שישי של החורף. אז הוא קם, לא יודע מה, 9:30, 10:00.
אתמול היה היום הכי קצר.
אתמול היה היום הכי קצר. הבן אדם משתגע, הבן אדם לא יודע איך הוא יספיק, הוא לא בישל שום דבר, הוא לא ניקה שום דבר, כבוד שבת חבל על הזמן עליו. במקרה כזה, אולי הרמה זה יהיה רלוונטי. זה באמת בתורך גדול מאוד, הוא יצטרך עכשיו להתפלל, לקחת חצי שעה מההכנות שיש לו, וזה באמת תורך גדול, אז יכול להיות שבמקרה כזה הוא יהיה פטור, עושה כמין המצווה, פטור מן המצווה. אני אומר, יכול להיות, כי אנחנו נצטרך לקחת בחשבון עוד שתי היבטים. אוקיי? יפה. מה נפקא מינה באמת בין דעת התוספות לדעת הרייבט? האם זה הוטרא או דחויה? אפילו אם נשים את הר"ן בפנים. יש לנו הלכה מעניינת. רונן הגבאי, הוא עוסק בצורכי ציבור. אומר השולחן ערוך, העוסק בצורכי ציבור כעוסק בתורה דם. מה הכוונה כעוסק בתורה דמי? יש מפרשים דהיינו לעניין שאינו צריך לפסוק ולהתפלל. אתה עכשיו בבית הכנסת, אתה לא יודע מה, מנקה את בית הכנסת, מסדר את הספרים, אתה לא חייב להתפלל. אפילו אם יש שם מניין, אתה לא חייב להתפלל. אוקיי? יגיד הרמה בלי תורך כלל, זה חדר ליד. אבל לא, אומר שולחן ערוך, אתה לא חייב להתפלל. אוקיי. יש מחלוקת מעניינת בין הדרישה לתז במקרה הבא. מה קורה אם יש בן אדם שעוסק בצורכי ציבור ולא התפלל? לא התפלל. הנה רונן סידר את הספרים בחדר, לא התפללת ערבית, גמרת לסדר את הספרים, הלכת הביתה לישון, קמת בבוקר רענן, באת לזית רענן, האם אתה חייב להתפלל פעמיים 18 להשלים את מה שהחסרת, או אתה לא חייב להתפלל פעמיים? האם אתה חייב בתשלומין על מה שפספסת או לא? במה יהיה תלוי השאלה הזאת?
הוטרא דחויה.
האם היית חייב והשתמשת בפטור, או שלא היית חייב בכלל? אומר הדרישה, אתה לא חייב בכלל. אתה בדיוק כמו לא עלינו, עונן. עונן, לא שהוא לא יכול להתפלל. אסור לו להתפלל. אז אחרי שהוא קובר את מיתו, הוא לא משלים את התפילה שהוא פספס.
זה עוד דוגמה שחשבתי, זה אולי גם מה עם, עם, עם מישהו בצבא. אז לעשות, להיות בצבא זה מצווה. או... הם צריכים לפלל בכלל.
נכון.
או, לא במשך מלחמה, רק סתם.
בוא נגיד ככה, חייל בצבא לא כל מה שהוא עושה זה מצווה. אבל נגיד באמצע מלחמה ודאי, יש חיילים שהם בהחלט בגדר עוסק במצווה. יכול להיות. אבל גם תוך כדי אימונים, לא בטוח שכל מה שהם עושים זה תמיד מצווה. ומי שהיה בצבא יודע שלפעמים אתה עושה דברים שהם לא מצווה. מנקה את המטבח, מנקה את האוהל, או לא יודע מה. לעומת מצב שבה אתה מכין את הטנק למלחמה, שבה אולי אפשר להגיד שזה מצווה. ובכל זאת אני יכול להגיד לך שתפס, עם כל השאלות שחיילים שואלים, רוב החיילים רוצים להתפלל. זה איזשהו קצה אור ביום שלהם, שהם יודעים, זה
כן, אבל אם,
איזשהו פינה שהמפקד לא שולט עליו.
אם אין לכם זמן והם עושים מצווה, אז הם צריכים להתפלל מנחה פעמיים?
זהו, זה השאלה. זה השאלה.
יש תרגיל שמתחיל בלילה, הולכים בלילה, ואז התרגיל מתחיל ככה לתוך הבוקר.
נכון.
דברים כאלה, שזה תרגיל גדודי, ומעכב את כולם עכשיו.
ודאי. אני שוב, אני אומר, אני זוכר שהייתי במצבים האלו, גם אתה זוכר, ואני יודע שבמצבים האלו זה לא שחשבנו אם אנחנו חייבים או לא, פשוט רצינו להתפלל. זה היה איזושהי רצון אז להגיד, הנה, יש לנו פינה שהמפקד לא שולט עליו. זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא בלבד. אבל זו שאלה מעניינת. אילולי השאלה הזאת הייתה נשאלת, זו הייתה שאלה מאוד מעניינת. הדרישה חושב שאתה פטור לגמרי. העוסק במצווה פטור מן המצווה, העוסק בצורכי ציבור פטור לגמרי. התז חולק עליו. התז אומר, עונן, זה לא שהוא יכול להתפלל, אבל הוא עוסק במשהו אחר. עונן, אסור לו להתפלל. אסור לו להתפלל. לעומת העוסק בצורכי ציבור, שמותר לו להתפלל, אלא מה? הוא עסוק. אז אם אתה עסוק, זה מילה יפה, או ליתר דיוק, זה מילה נרדפת, למילה אחרת בהלכה. אנוס. אנוס. אתה היית באמצע טיסה נגיד, ולא יכולת לקום ולהתפלל, ולא יכולת אפילו לשבת להתפלל, כפי ההלכות של להתפלל תפילת עמידה בישיבה, אז לכן אתה אנוס. אם אתה אנוס, תשלים את התפילה בתפילה הבאה. אז זה מחלוקת מעניינת בין הדרישה לתז במקרה הזה של העוסק בצורכי ציבור. להלכה במקרה הזה באמת המשנה ברורה אומר בשם הפרי מגדים שבמקרה כזה כדאי להשלים את התפילה, אבל בתורה תפילת נדבה. הוא לא בדיוק פוסק כאחד משתי הדעות. הוא אומר תשלים, אבל שהתפילה השנייה לא תהיה בגדר חובה אלא תפילת נדבה עם כל ההלכות של תפילת נדבה. אז ראינו מחלוקת מעניינת, האם העוסק במצווה פטור מן המצווה זה פטור לגמרי, או שמה זה רק איזושהי דרך לא לעסוק במצווה השנייה, אבל אם אתה יכול לקיים את שניהם, או שאתה יכול לקיים את שניהם בלי תורך, תהיה חייב. ראינו נפקא מינה לגבי תשלומין, אם אתה פספסת תפילה. אבל כדי לגמור את השיעור, אנחנו חייבים לקחת בחשבון עוד שתי אלמנטים, ובזה נגמור. דבר ראשון, מי מכונה עוסק במצווה? העוסק במצווה פטור מן המצווה. ההגאות אושרי זה פירוש על הראש. הראש כתב פירוש למסכת סוכה, כמו הרבה מאוד מסכת פשס, ואחד הפירושים עליו זה ההגאות אושרי. ההגאות אושרי מביא בשם האור זרוע על מסכת סוכה, שבעצם מי זה עוסק במצווה? מי שכרגע, ממש עכשיו, בידיים שלו, עוסק במצווה. מה הדוגמה שלו? מי שמשקה בהימת אבדה, או מאכילה, אתה שומר על האבדה של מישהו. מצאת את הפרה שלי, אתה שומר עליו. בבוקר קמת, ואתה מאכיל את הפרה. תוך כדי שאתה מאכיל את הפרה, הגיע אני. אוסף צדקה. במקרה כזה, אתה פטור לגמרי מלתת לעני צדקה. אתה פטור ממצוות צדקה. למה? כי אתה עוסק במצווה. אתה מאכיל את הבהמה של שמצאת. אוקיי? אבל אם כבר אתה אפילו לא התחלת לה, אם כבר אתה קיימת את המצווה ואתה רק כרגע ממשיך אותה, אז אתה כן חייב. מה הדוגמה שהוא מביא? אם אתה עכשיו עושה ככה לרצורות של התפילין, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל אם התפילין כבר עליך, קיימת את המצווה, מגיע אני, אתה חייב לתת לו צדקה. אז לכן, אם אתה ביום שישי בבוקר קמת, נגיד לפני עלות השחר, והתחלת לנקות את הבית, ואתה באמצע הספונג'ה, ומגיע שעת התפילה, אז כל הסוגיה שאמרנו רלוונטית לגביך. אבל אם קמת ביום שישי בשעה 6 או 7, ועדיין לא התחלת בספונג'ה, ועדיין לא אכלת, במקרה כזה אתה לא עוסק במצווה. למה? כי לא התחלת עדיין. אוקיי? אז במקרה של דוב, שבת בבוקר קמת, עדיין לא אכלת, אתה חייב כרגע לבוא ולהתפלל. לעומת זאת, אם אתה ישן, אבל לעומת זאת, אם אתה ישן ואתה לא רוצה לכוון שעון מעורר, לא בטוח שאתה חייב לקום, כי העוסק במצווה פטור מן המצווה, וזה יהיה תלוי במחלוקת הראשונים שראינו.
אז אולי אני קם ומתחיל לאכול, ואז אני לא צריך להתפלל?
לא, אבל איך שקמת, יש עליך חובת תפילה. איך שקמת, אם קמת אחרי עלות השחר. אבל אם קמת לפני עלות השחר, השאלה שלך במקומה.
זה לא נשמע כזה עונג שבת לקום לפני עלות השחר.
אני אומר, שלפי הגאות אושרי הזה, אני לא בטוח שיש לנו עוסק במצווה פטור מן המצווה, לא ביום שישי ולא בשבת. והאלמנט האחרון של השיעור זה מה מי באמת נקרא מתי התחיל לעסוק במצווה. השולחן ערוך פוסק שבית לוויות לא יכול להוציא את המת סמוך לקריאת שמע, כאשר אין שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן קריאת שמע. ואם התחילו להוציאו, אין מפסיקים כדי לקרות. אומר המשנה ברורה בשם המגן אברהם במקרה כזה, ומיירי שכבר התחיל לכתוב קודם שיגיע זמן קריאת שמע, אבל משגיע הזמן אסור להתחיל לכתוב. לגבי כותבי התפילין והמזוזות, הם התחילו לכתוב לפני עלות השחר והגיע שעת התפילה, הם לא חייבים להפסיק. העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל עדיין לא התחילו. אם עדיין לא התחילו, יכול מאוד להיות שאין עליהם הדין של העוסק במצווה פטור מן המצווה. לכן לגבי יום שישי בבוקר, אני לא בטוח שאף אחד במדינת ישראל לפחות יש לו את הבעיה, יש לו בכלל דין של העוסק במצווה פטור מן המצווה. מסיבה פשוטה, רובנו ככולנו קמים אחרי עלות השחר. אבל למרבה הפלא, איפה חשבתי על השאלה הזאת? בהרבה מאוד מקומות בעולם היום, עכשיו, בתקופה הזאת של החורף, בקוטף הצפוני של העולם, עלות השחר זה יכול להיות ב-8 בבוקר או ב-7 בבוקר. אז שייך שתקום ב-6, דוב קם מוקדם, הוא קם ב-6, והוא מתחיל כבר לעשות ספונג'ה, ותוך כדי הגיע 7 בבוקר עלות השחר, הוא באמצע הספונג'ה. אז העוסק במצווה פטור מן המצווה תהיה מאוד רלוונטי לגביו אם הוא גר במקום שבה הוא קם לפני עלות השחר. אבל במדינת ישראל, שבה רוב עם ישראל קם אחרי עלות השחר, במיוחד ביום שישי, אני לא בטוח שיש לנו בכלל הגדרה של העוסק במצווה פטור מן המצווה, כי א', אנחנו לא עוסקים במצווה עדיין, וב', פוסק השולחן ערוך שאסור להתחיל במצווה השנייה כאשר כבר יש עליך חובה אחרת. אז קמת ביום שישי, יש עליך כבר חובת תפילה איך שקמת, אתה לא יכול כבר לעסוק במצוות כבוד שבת. אני רק העיר בסוף השיר שיכול מאוד להיות שאתה קם ביום שישי, יש לך שתי חובות, גם כבוד שבת וגם תפילה, והן בו זמניות. מה אתה עושה קודם זה כבר שאלה טובה, אבל לפחות מה שהשולחן ערוך אומר לגבי קריאת שמע תוקע אותנו. למה? כי קריאת שמע זה מצווה מדאורייתא, כבוד שבת זה מצווה מדרבנן, אז כנראה שקריאת שמע תקדים. אוקיי, אם כבר צריך לקרוא קריאת שמע אז אתה כבר לובש תפילין, כמו שלמדנו באחד השיעורים הקודמים. אז אם כבר יש לך תפילין ויש לך קריאת שמע, מה הבעיה להמשיך ולהתפלל אחר כך? וצריך להסמיך כולה לתפילה. כך שהשאלה הזאת במדינת ישראל אני לא בטוח שהיא רלוונטית, כי כולנו קמים אחרי עלות השחר. אבל אילולא היה בן אדם שקם לפני עלות השחר, היה ער כל הלילה והתחיל כבר את ההכנות לשבת אז, או שיש מישהו שגר בקוטף הצפוני של העולם, שבתקופה הזאת של החורף, אני מודה ומתוודא, עלות השחר מאוד מאוחר. אני נחתתי באחד הטיסות האחרונות שלי בניו יורק בשעה 4:45 לפנות בוקר, ועדיין זה לא היה עלות השחר. 4:45. מה?
עלות השחר
כאן. היה, כאן זה 5 ומשהו. 5 ומשהו. 5 ומשהו עכשיו.
6:30.
לא, 6:30 זה נצח חמה. אבל עלות השחר זה שעה וחצי לפני. אבל שמה אני אגיד לכם, שמה עלות השחר, כן, היה ב-5:50, 6 בבוקר. אז היה לך שעה שלא היה עליך חובת תפילה בכלל, יכולת לאכול עד לחצי שעה לפני עלות השחר, יכול לעסוק בכל דבר ועניין לפני עלות השחר. זה היה מדהים. אני נחתי ב-4:45. אני בדרך כלל לא אוהב את זה, כי יש עליך חובת תפילה ואתה חייב לעמוד בתור לביקור דרכונים ואז לאסוף את המזוודות. זה באמת לא טוב, כי אתה עושה את כל זה לפני התפילה, אז אתה אנוס, אין לך ברירה. אבל במקרה הזה לא עלות השחר, לא היה שום חובת תפילה, ויצאתי די מוקדם, יצאתי ב-5:10 כבר משדה התעופה, המזוודות הגיעו מהר. אז אני סך הכל אמרתי, איזה יופי זה, יש עכשיו זמן, וחושך גמור, חושך גמור. הלכתי לאיזשהו מקום להתפלל, כי היה לי טיסה, אז התפללתי במניין, אבל לפני נצח חמה, אבל אחרי עלות השחר, עדיין חושך בחוץ, אבל סך הכל אני כן יכול לראות מצב, בן אדם קם מוקדם בשבת, בערב שבת, במיוחד אם הוא עובד ביום שישי, לא בטוח שיש עליו חובה להתפלל ביום שישי אם הוא עוסק בכבוד שבת. אז הסוגיה הזאת תהיה מאוד רלוונטית לגביו. אבל כל מי שקם אחרי עלות השחר, אז הוא לא התחיל עדיין לעסוק במצווה תכלס, לכן כל השיעור הזה יכול להיות שלא יהיה רלוונטי לגביו.